את מהממת ועושה טוב על הלב, אנחנו אוהבות אותך כל כך, והיא תחזור, לא לדאוג. ואני כמובן הגברת הראשונה, וכשחיים מזרחי הביט בי הוא אמר, זה אומר שאני נשיא ארצות הברית עכשיו? ואז הוא היה חייב לחדש את החידוש שמלניה זה לי המן, שהיא עומדת לידו ואומרת לי המן. אז אני רוצה להתחיל את הערב הזה במזל טוב ענק לגברת הראשונה של השירה, נורית אלישבע אסתר המלכה, שיש לה יום הולדת ממש בפורים, ושיודעת לעשות, כן, ויודעת לעשות את ונהפוך הוא בלב, ואת נהפוך הוא לנשים שנכנסות לכאן שפופות ויוצאות זקופות, ואנחנו אוהבות אותך אהבה שאין לי מילים, ומאחלות לך מזל טוב, באמת, אין, אין, כל כך אוהבת, רגע, רגע, כמו מלניה, בדיוק,
חמודות,
אז ממש, אנחנו אוהבות אותך מאוד, שתדעי, וזה בלי שוקולד בשבילי, וזה כמוך, נורית, עדינה, ומהממת, ואהובה, ומזל טוב ענק. יש לך עוד מתנה בדרך אבל היא לא הגיעה, ואני מצטערת כל כך. אני מקווה שעד פורים היא תגיע בעזרת השם. נכון, בדיוק. ואנחנו מתחפשים, כמו שאתן רואות אני בתחפושת, ואני רוצה לשאול אתכן, למה מתחפשים בפורים? מה זה עושה? מה זה עושה עכשיו שאני מלניה טראמפ? איזה משמעות יש לזה לתחפושת? מה אתן אומרות? למה מתחפשים בפורים? כי חופש? נהפוכו, אני גם חרשת, נהפוכו, יאללה כובע. נכון, מצוין, משהו מתהפך, זה לא אני. עוד? למה מתחפשים? מה שאני רוצה להיות, נכון. במקרה של מלניה אני חושבת כל כך אימצו את המראה שלה ודיברו עליו כי אין אותה. זאת אומרת, היא לא מדברת, היא לא קיימת. איך אמרה לי פעם הילדה שלי שקניתי לה סמלה מאוד מאוד יפה לפורים, ואז שאלתי אותה למה התחפשת, והיא אמרה לסמלה. אז יש כאלה, ואני חושבת שבגלל זה די, אבל אני, כן, כי כל השנה אנחנו מחופשות, ועכשיו מוציאות את הסוד, נכנס יין, יצא סוד מדהים. עוד סיבות לתחפושות, מה אומרות? יפה, שם על עצמו שק ושינה בגדים כשהוא רוצה להחליף פאזה, נכון? את מאוד צודקת. מצוין, מה את מחפשת? לשורש שלך. Very nice בנות, נכון? עד היום לא הוצאתן מילה מהפה כמו מלניה, ראיתי מולי רק זה. הסיבות של התחפושת בפורים, ולמה זה כל כך נכון, מי שרוצה להתחתן, להתחפש לקלה, ומי שרוצה להרות, להתחפש להרע, ומי שרוצה להרגיש מלכה, להתחפש למלכה, ומי שרוצה לעוף, לשים על עצמה כנפיים ענקיות, למה זה מאוד מאוד נכון. אז כששאלו את הרבי מלובביץ' למה מתחפשים בפורים, הוא ענה תשובה מדהימה, אני אקרא לכם את המילים שלו. בפורים פוגשים באנשים בתחפושות, זה מחופש לליצן, זה למפלצת, זה לחיה, זה למה שהוא לא ברור, אבל לא יעלה על דעתך לכעוס או לרגוז על אף אחד מהם, הרי זו רק תחפושת. גם בחיים אנו פוגשים אנשים מחופשים, זה מחופש לקמצן, זה לגס רוח, זה לסתם אחד שלא אכפת לו משום דבר, אבל אין זו דמותם האמיתית, זו רק תחפושת. עמוק בתוך הלב, כל אלה יהודים חמים, מלאי טוהר ויופי. אין צורך לכעוס ולרגוז, צריך פשוט לגשת אליהם בעדינות, להביט מעבר לתחפושת ולחשוף את הנשמה הטהורה שבפנימיותם. וזו המשמעות של אהבת חינם. כך אומר הרבי. אז קודם כל, פורים, אתם רואים את האנשים מחופשים בעצם כל השנה. כל כך קל לשים עליך משהו ולהיות פתאום מישהו אחר. אבל בעצם זה אח שלנו, זה עצמנו ובשרנו. הסיבה השנייה, כולם במגילה מחופשים. אחשוורוש הוא הוואנאבי, הוא מתחפש לכהן הגדול, הוא שם את הבגדים של הכהן הגדול, חור, כרפס ותחלת. אסתר המלכה מחופשת, לא מגדת את עמה ואת מולדתה. חרבונה זכור לטוב, שריקה שרה פה, וגם וגם חז"ל אומרים שזה אליהו הנביא בתחפושת. המן מתחפש למישהו שדואג למלך אחשוורוש, והוא בעצם דואג רק לעצמו. ובנוסף לזה חז"ל אומרים שמתחפשים בפורים מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. מיד אחרי קריאת המגילה, אנשים באים לבקש כסף, כל הפושט יד נותנים לו, והעניים נורא נורא התביישו פעם, לא כמו היום, שיראו שהם עניים ואין להם, אז הם היו שמים מסכה ומתחפשים. זו עוד סיבה לתחפושת. הסיבה הגדולה והאמיתית היא, מפני שפורים, זה, איך היא הסתדרה עם זה למען השם? מפני שפורים זה החג הכי מחופש בשנה. הוא נראה כמו אלכוהול, והוא נראה כמו הוללות, והוא נראה כמו מסיבות, והוא בעצם ענק. הזוהר הקדוש כותב שכפורים, יום כיפורים הוא רק כמו פורים, והוא לא מגיע לדרגה של הקדושה והאור והמחילה וההתחלה החדשה שיש בפורים. פורים הוא כל החגים כולם. הוא חג מחופש לכלום, לזול, אבל הוא כל כך שווה. חג הפורים הוא חג השבועות, כי עם ישראל קיבל בו תורה מרצון, כי ימו וקיבלו. חג הפורים הוא חג הפסח, כי תענית אסתר הייתה בליל הסדר. לכן כתוב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. היא ציוותה לצום. מה זה ויעבור? הוא עובר על התורה שחייבים לאכול מצות וצמים בפסח. חג הפורים, פורים זה סוכות, כי סוכות זה סכך, ואנחנו שמות סכך וסיכוך ומסכה על הפנים. וחג הפורים זה ראש השנה לשמחה. הרבנית קוק מטבריה שתחיה תמיד אומרת לי, ימימה תגידי לתלמידות שלך שזה יום הדין על השמחה, ומי שמתאמצת לא ליפול לעצבות בפורים. וזה נורא קל, בטח השנה שזה שלושה ימים של שחלה. מי שמצליחה לשמור על עצמה שמחה בשלושת הימים האלה, תשמח כל השנה. זה חג מחופש מאוד מאוד. והתחפושת הכי גדולה זו את. את אישה מחופשת. את מתחילה לחפש אותך בחג הזה. זה החג שבו חשבון הנפש הנשי בעיניי הוא הכי גדול. חשבון הנפש שלך כאם. אני משקיענית בתחפושות. אני מחפפת. אני באמת משמחת את הילדים שלי. חשבון הנפש שלך כרווקה. כשהחג הזה לא נותן לך באמת מקום, ואת הולכת לכל מיני שמחות מלאכותיות שאת מנסה להרגיש בהן קשורה, וקשה לך מאוד. את מחפשת את עצמך כרעיה אוהבת כשבעלך שיקור, איך! ואת רוצה לברוח ממנו הכי רחוק שאפשר. אני תמיד מקנה באלה שפרגנות, זה מתוק, יואו, איך הוא הקיא, איך! לא סובלת את זה. זה חג שאת עושה חשבון נפש על השמחה ושואלת אותך את השאלה הנוקבת, למה באמת אני בן אדם שלא יודע לשמוח? למה זה כל כך קשה לי? התחפושת הזאת היא התחפושת של כולנו, ואנחנו נלמד עוד מעט מה קורה לאישה שמתחפשת, שמחפשת את עצמה, ואיזו מלכה מהממת היא מוצאת בפנים. אבל לפני כן, הסיבה האחרונה לזה ששמים תחפושת היא מפני שהשם מחופש במגילה. הוא לא מופיע שם בכלל. כתוב המלך, 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 ורגילים לומר שהמלך זה לא אחשוורוש, זה מלך מלכי המלכים. למה השם לא מוזכר? בואו נקרא את הדברים המהממים של בעל התניא שכותב. בדומה לאדם שאוהב אישה והיא גרה בשוק מעבדי אורות, שוק מסריח, אם היא לא הייתה שם לא היה נכנס לשם לעולם. כיוון שהיא שם, הרי ששוק האורות המסריח נדמה לו כשוק של מוכרי בסמים, והקדוש ברוך הוא מגיע אלינו למקום הנמוך ביותר שלנו בחג הפורים, כשאין לנו שום מצווה, כשאנחנו הכי מגעילים בעולם, והוא מגיע אלינו, אבל הוא חייב להתחפש, כי זה אלוקים הגדול שבא לאהובתו, שכרגע היא לא בדיוק במצב. ולכן לא מוזכר בכל מגילת אסתר שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתלבש בתכלית ההסתר כדי לפגוש את אהובתו. ולכן ימי הפורים האלה לא יתבטלו עד עולם, מפני שהם מפגש של אהבה של האוהב הגדול שמתחפש ומגיע אלייך לאן שאת נמצאת, והוא צריך להיראות קצת לא מכובד, קצת להסתתר בשביל להגיע אלייך. אנחנו היום נדבר על האישה המהממת הזאת שנמצאת בתוכך, האישה המחופשת. ובצום תענית אסתר אנחנו נקרא ביום חמישי בבוקר את פרק כ"ב בתהילים, אני עוד אתן שיעורי בית מדויקים, 7 פעמים למנצח על איילת השחר. ואיילת, האיילה, היא בעצם חיה נמלטת, היא חיה חלשה, היא חיה בורחת. האם זה מה שאני למנצח על איילת השחר? תראו בפרק כ"ב כמה היא שברירית ועדינה כשהיא כותבת שהיא מוקפת, אסתר המלכה, אבירי בשן כתרוני, כערי ידיי ורגליי, ואנוכי תולעת ולא איש. איך יכול להיות שמתארים אותי בצורה כזו? או כמו ששאלתי, ביום האישה שיחול מחר, ובעזרת השם אני אהיה בכנסת ישראל מחר לדבר עלינו הנשים הדתיות, השאלה הגדולה של האישה בכלל ושל יום האישה בפרט שחל עכשיו הוא, האם אני חלשה מרוב שאני חזקה, או שאני חזקה מרוב שאני חלשה? מה התשובה הנכונה שלכן? אנחנו נפגוש כאן את אסתר המלכה, עד כמה היא חזקה מרוב שהיא חלשה. ואני רוצה להסביר. אמרתי לכם בשיעור שעבר, שמאז שאימא שלי נפטרה, לפני 3 שבועות, כל מה שאני רוצה זה לישון. כל הזמן לישון. וכשניסיתי לחשוב על זה, למה זה קורה ולמה זה ככה, פתאום הבנתי, כי אימא שלי הייתה מאירה. הייתי באה אליה והיא הייתה מאירה, 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 מאירה. תמיד ידעתי שזה מאהבה ענקית, וזאת הייתה הערה. ההערות שלה שמרו אותי במצב עוררות. על זה היא תכעס, מזה היא תתעצבן, היא תשאל אותי למה אמרתי ככה, וההערה שלה שמרה אותי במצב ערנות. אני רוצה לדבר על החג הזה שהוא חג ההערה. אני תמיד מדברת על זה שאנשים מקבלים מוטיבציה מהערת פנים, נכון? אבל פורים זאת מוטיבציה מכוח ההערה הלא כיפית. גדולה הסרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שנתנבאו להם לישראל. אז 48 נביאים נחמדים, נחמדים, מאירים, מאירים, תחזרו בתשובה, אל תעשו כאלה עוונות, תפסיקו לעשוק עניים ואלמנות, תפדו שבויים, אף אחד לא יקשיב להם. אבל כשאחשוורוש מוריד את טבעתו מעל ידו ונותן להמן את הסמכות להשמיד, להרוג ולאבד, כולם נהיים טובים באותה שנייה. גדולה הסרת טבעת, ההערה לפעמים גורמת לך להאיר באור הכי מדהים שלך. נשים חלשות מרוב שהן חזקות ונושאות באחריות ואני והכל עליי, ונשים חזקות מרוב שהן חלשות. יש שני אופנים להיות אישה חזקה, ההערה וההערה. אני אומר את זה במילים המקסימות שרבי נחמן מברסלב לא אומר. וכשרבי נחמן מברסלב שותק, זאת התורה הכי מהדהדת שלו. וככה הוא כותב, שבהתחלה היו כל התחלות מפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועכשיו ולא סיים. כך כתוב בליקוטי מוהר"ן. מה זאת אומרת? פעם היו ההתחלות מפסח. פסח זאת ההערה באלף. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. אבל עכשיו, למה הוא לא כותב? כי קשה מאוד מאוד לומר על רע שהוא טוב. לא הייתי רוצה, כמה נשים אומרות לי ימימה איך אני סובלת מזה שהוא מאיר לי. כל היום הערות, 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 אני לא רוצה מוטיבציה שתבוא מכוח של הערה. אבל חג הפורים הוא בדיוק ההערה הזו. הפחד הזה הנורא. שימו לב מה אומר רבי נתן מברסלב, אחשוורוש עשה משתה כדי לומר לעם ישראל שלא ייגאלו יותר חס וחלילה, ורצה להפילם לבחינת השינה, שלא תהיה להם התעוררות הגאולה. בנות, תנסי להעיר משהו לשיקור, זה לא נכנס בכלל, הוא לא התעורר מההערה שלך. וזה מה שהוא רצה. ישנו עם אחד, אומר המן, אלוהיהם ישן. כך הוא רצה להגיד. הוא פעם עזר לך במצרים, עכשיו הוא ישן. ועל ידי אכילה ושתיית יין נופלים לשינה. ורצה אחשוורוש להגיד להם שלא תהיה להם יותר תקומה, חס וחלילה. ומה קורה לאישה כשמאירים לה ומאירים לה ומאירים לה? משהו בא פתאום מתעורר והיא אומרת, אף אחד בעולם לא יגיד לי את המילה לא. איך אומרת אסתר המלכה? לא תבוא עוד אל המלך לא נקראתי לבוא אל המלך. כמה לא אישה יכולה לשמוע? היא קמה והיא אומרת, וכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת. לפי דתי המלך זה לא, לא, לא ולא. פתאום התעוררת במי, אומר הזוהר, בכל אישה, ואפילו אישה עצובה בעפר, יש מלכה. כי האישה שורשה במלכות. כך כותב הזוהר הקדוש, מי יוכל לומר לך לא תעשי. ואישה בעצם חזקה מאוד כשהיא חלשה מאוד. רבי נחמן מברסלב ידבר על בן המלך שנופל מהמלכות, והאבא שלו אומר לו, אני רוצה שתדע שגם כשתיפול מהמלכות, אם תהיה שמח, אני אהיה שמח, ואם תהיה עצוב כשתיפול מהמלכות, אני גם אשמח, כי אני אבין שעכשיו לא מתאים שתהיה מלך, וזה דבר שקורה, לפעמים יש נפילות והכל בסדר. אישה כשהיא נופלת מהמלכות, הדיפולט שלה זה לקום מיד. נפלת פעם ברחוב עם כל העקבים וההופעה, מה הדבר הראשון שאת עושה? לא משנה ששברת את שתי הרגליים, את קמה. בבית את יושבת, אימא לב, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. איך אמרה לירי אלבג השבוע, שהמחבל הלך לישון והוא עשה לה ככה, אמר לה תחבי את האור, ופתאום היא אמרה לו, במנהרה, הוא יהרוג אותך, אני לא חתול ולא כלב, אתה לא תעשה לי ככה, מה אתה רוצה, שאני אחבא את האור, תגיד, תחבי לי את האור. אז הוא אמר לה, תחבי לי את האור. זה דבר מדהים, מפני שאישה לפעמים מגלה את המלכות שלה מכוח ההערה, ואני רוצה שנבין את התכונה הזו. בשבת בנות קורה דבר מדהים. שבת זה בעצם יום הפורים של ירושלים. אנחנו נדבר על הפורים המיוחד הזה, פורים משולש, שהוא ביום שישי ושבת וראשון. בשבת נפגשות שתי מלכות, שבת המלכה ואסתר המלכה, והן נופלות אחת על צווארי רעותה, ובשבת הזאת באופן נדיר נפגשים הפורים והכיפורים, מפני שאנחנו קוראות פרשת כי תישא. פרשת כי תישא של חטא העגל, שבירת הלוחות, ויום הכיפורים של פיסול הלוחות השניים. פורים וכיפורים נפגשים בשבת, זו שבת מאוד מאוד גבוהה. עוד מעט נלמד בעזרת השם את הסגולות של השבת הזאת. ובשבת הזאת נקרא את פרשת כי תישא. עם ישראל עושה עגל בכתב האישום, כותב הקדוש ברוך הוא, כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף הוא. מה אומר משה בכתב ההגנה? כי עם קשה עורף הוא וסלחת. איך יכול להיות שאותו טיעון משמש בכתב האישום ובכתב ההגנה? איך יכול להיות דבר כזה שהוא אומר כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה? קמה סנגור, עורך הדין הכי טוב שלנו, משה רבנו, ואומר וסלחת כי עם קשה עורף הוא וסלחת. לבעל התניה יש על זה דיבור כל כך יפה, והוא קורא לכוח הזה, לכוח של הדווקא, הוא קורא אדרבה. אדרבה זה דווקא, אדרבה זה הפוך על הפוך. והוא אומר, יהודי, דווקא כשהוא עצוב והוא במרירות הנפש. יהודי, יותר טוב. דווקא כשהוא עצוב והוא במרירות הנפש, קורא לזה בעל התניא אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. זאת אומרת, את נורא קשת עורף, ואת אומרת, אני אעשה מה שאני חושבת עכשיו, ועכשיו אני חושבת שאני אעשה עגל, אבל אחר כך את גם קשת עורף לעמוד ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, מה יהיה? ואני רוצה לומר את ההיפוך המהמם הזה של בעל התניה, שאומר אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם והתאוב והשיקוץ, נפש האלוהית שבי בגלות גדול יותר, ולכן הרחמנות עליה גדולה מאוד, ולכן עשי מגמתי וחפצי להעלותה מגלות זה, להשיבה אל בית אביה, ואתפלל במצוות תפילה לצעוק אל השם בצר לה מגלותה ולהוציאה משביה. ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה, כמשל לבן מלך שהיה בשביה ומנובל באשפה ויצא לחופשי אל בית אביו המלך. בנות שלי, פדיון שבויה, ולא סתם השבויות האלה מספרות בזו אחר זו, והשבויים המדהימים האלה, איזה כוחות עמידה מופלאים יש להם שמה בשבי. זה הכוח של הדווקא, של המלכה ששכחה שהיא מחופשת, שהיא נמצאת בהסתר של עצמה מעצמה. ואנוכי אסתר אסתיר. אתם חושבות שאסתר המלכה ידעה שיש לה כאלה כוחות לעמוד מול המלך הרשע הזה? איזה כוח אדיר יש לנו, כשבעצם האיילת הנמלטת היא בסוף איילה שממליטה, שמביאה ישועה לעם שלם. איך כתוב בסוף פרק כ"ב שנאמר ביום חמישי? לעם נולד כי עשה. מה הוא עשה? בנסיבות שאי אפשר לעשות בהם כלום, במנהרות החמאס מתחת לאדמה, העם הזה עשה מה שהוא יכול, והנסיכות האלה עשו מה שהן יכולות, וצמחו מתוך עולמות שבורים. כשהעולם שלך נשבר, כשהלוחות נשברים, זה לא סתם. למה עם ישראל הולך למשתה חצי שנה, 180 יום במגילת אסתר? למה עם ישראל עושה עגל בפרשת כי תשא שנקרא בשבת? למה? כי בושש משה לבוא. הוא עולה לשמיים והוא לא יורד בזמן. והעיכוב הוא נורא. הוא תחושת נטישה והוא תחושת בושה. האיש שלך בושש לבוא. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. עוד פורים הצריכה לחפש מסגרות מלאכותיות של שמחה. והבושה והחשומה שהוא בושש לבוא. למה עם ישראל הולך למשתה במגילת אסתר? כי הם טעו בחישוב. ממש כמו בחטא העגל, שהם חשבו שכבר עברו 40 יום ומשה כבר לא יבוא. הם טעו בחישוב שבית המקדש השני צריך להיבנות אחרי 70 שנה מחורבן הבית הראשון, ועבר קצת יותר זמן, והם טעו ואמרו, משיח כבר לא יבוא, גאולה כבר לא תבוא, כבר לא תהיה לי אהבה. מה את עושה כשהאיש שלך בושש לבוא? מה את עושה כשאת מרגישה שהגאולה שלך מבוששת לבוא? למה את נופלת ועושה עגל? אז התשובה שאתן תמיד עונות היא, מפני שמשה רבנו היה שם והוא הנהיג אותם, ופתאום הוא לא בא, אז הם נורא נבלו. בכלל לא נכון. כשמשה רבנו מת, לא הזיז להם. הם בקושי עשו לו הלוויה למשה רבנו. והוא לא היה. אז אל תגידי לי שהם היו מבועלים להישאר לבד ולכן הם עשו עגל. זו לא הייתה הבעיה. מה הייתה הבעיה של העם הזה שהרגע קיבל תורה והיה הכי חכם בעולם? איך את עושה עגל? איך את לוקחת כאלה תחליפי שמחה? למה? כי ככל שאישה יותר חכמה, היא לא יכולה לסבול לא לדעת. היא לא יכולה לסבול אי ודאות. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, האיש שלך בושש לבוא, ואת לא יודעת האם הוא יבוא בכלל, ואם כן, מתי הוא יבוא, וכשהוא יבוא, איך זה יהיה, כי אולי את כבר הפכת להיות לגמרי אישה אי-זוגית. אישה לא יכולה לסבול להיות עד דלא ידעה. כשמשה רבנו מת, הכל היה נורא ברור. הוא איננו, אני אסתדר. אישה, כשהיא נופלת, היא קמה. אבל כשהיא באמצע נפילה, כשהיא לא יודעת בדיוק מה יהיה, מה היא עושה? היא מתמכרת. למה? כי היא שותה יין, ואז היא אומרת, אני כרגע לא יודעת כלום, אני במצב של עדה לא ידע בגלל היין. אני במצב של עדה לא ידע את מי אני רוצה, כי יש לי קשרים עם כל כך הרבה גברים, אז אני כרגע, זה לא יכול להיות בהיר, כי אני מכורה לקשרים הלא טובים האלה. ברגע שאת מתמכרת למשהו, את רגועה מאוד באי הידיעה, כי זה לא את שלא יודעת, זה המשכך המטשטש הזה שגרם לך להיות אישה לא יודעת. וברגע הזה, כשעם ישראל בורא עגל, הוא בורא תחליף אהבה, הוא בורא תחליף משה, הכוח המדמה, כמו שקורא לזה רבי נתן מברסלב, אומר לך, די, זהו, את תישארי ככה בלי לדעת. ואישה לא יכולה לסבול להיות עד דלא ידעה. וחג הפורים מלמד אותנו שלפעמים עד דלא ידע בגימטריה, בראשי תיבות זה ידע. עד דלא ידע. ידע. אישה, תדעי את האומנות המהממת הזאת של השבויות שלנו במנהרות, שלא ידעו האם הן יצאו, ולא ידעו מתי הן יצאו, ופעלו בתוך אי ידיעה נוראה. אני לא חושבת שיש אי ידיעה כזו בעולם, והזכירו לעצמן, תרימי את הכתר שלך, הוא נפל לך. והיא הזכירה לה, תרימי את הכתר שלך, כי הוא נפל לך. ואם לא נזכיר זו לזו שאנחנו מלכות, מה נעשה? אין פה אפילו אמצעי לטשטוש. זה לא שאפשר היה לישון בלי סוף, לשתות יין בלי סוף, להתמכר לנטפליקס בלי סוף. לא היה כלום. ואז האישה, מתוך העולמות השבורים האלה של אני באמת לא יודעת מה יהיה, מוציאה מעצמה את הכוחות הכי מדהימים שיש. היא הופכת מאישה שכמו שהייתה אסתר, אישה בעולה בהרמון של נשים, היא הופכת לבעלת הארמון. היא אומרת למרדכי מה לעשות. היא אומרת לאחשוורוש מה לעשות. שבי לך רגע אחד ואל תדעי. פורים משולש זה פורים שבו בירושלים הפורים חל בשבת. לא עושים כלום חוץ מעל הניסים וקריאת הפרשה ויבוא עמלק, אבל יש דבר מהמם ומדהים בפורים שחל בשבת, אומר הרבי מסלונים, וזה יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם. בשבת את לא יודעת כלום. כמה זה אכל לנו את הלב השנה כשרצינו לשמוע, הם שוחררו השבועים. הייתי תופסת חילונית תורן ברחוב ואומרת לו, תגיד, הם חזרו? אני שומר שבת, אני לא יודע. זה באמת, היה אמיתי. את כל הזמן חיפשת לדעת, בשבת את לא תדעי כלום. יכירו בניך וידעו, כי מאיתך, אתם יודעות שזאת הייתה השבת של השבועים והשבועיות, מה פתאום הם שומרים שבת שם בשבי? הם לא חייבים בכלל. כי אני חייב את היום הזה, שאני מבין שיש פה מישהו שיודע, כי אני לא יודעת כלום. וברגעים האלה, שאת יושבת, כי אני לא מרשה לאישה להשתכר, אבל כשאת יושבת בפורים ואומרת, ואני מצווה עלייך לעשות את זה, אני לא יודעת מה לעשות. המלכה המחופשת מתעוררת. חז"ל מספרים לנו שביום חמישי, יום תענית אסתר, שולחים את אסתר המלכה מול אחשוורוש המבעית והנורא הזה, והיא מרגישה את שתי התחושות הכי איומות האנושיות. מח, מח זאת אומרת נמוך כי ימוך אחיך, מח ורש, היא מרגישה כמו איזה ענייה, רש. ופתאום היא צועקת, אלי, אלי, למה עזבתני? תחברו את המילה אלי, אומר המדרש למח, תקבלו מיכאל. את המילה אלי למילה רש, תקבלו ישראל. פתאום מפה מגיע מלאך, מיכאל זוקף את ראשה ואומר לה, את מלכה, חשומה, לא ככה. ומגיע ישראל, יעקב אבינו, ומרים את ראשה, ככה כתוב, כי תישא את ראש בני ישראל. זאת הפרשה שאנחנו קוראות בשבת. את לא יודעת כלום עכשיו, נכון? אז תדעי לך שעכשיו יורדת עלייך השכינה מלמעלה וממלאת אותך ומכוונת את הצעדים שלך. תעשי עד לא ידעה בפורים, כי זאת ידיעה אחרת, זאת ידיעה מהממת, זאת ידיעה שלפעמים אני צריכה להרפות, כי אני כבר חלשה מרוב שאני חזקה, ויש כאן מישהו שיודע כי אני לא יודעת. בנות, לפעמים לדעת הכל זה נורא. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר. לא צריך לדעת הכל. נכון. ושמחת הפורים היא שמחה מאוד צנועה, היא שמחה מאוד מאוד ענווה. אני אקרא לכם את המילים המהממות של הרב סולובייצ'יק, שכותב ששמחת הפורים זה שמחת האנשים הלא יודעים, שמחת האנשים הפגיעים. פורים הוא יום של משתה של ושמחה, אבל גם יום של תפילה והרהור. אין פלא שאת קריאת המגילה משווים לדברי תחינה ותפילות, מפני שאם נסיבות ואירועים עשויים להשתנות במהירות כה גדולה, בין לילה ראש השרים המן, שרק אתמול נהנה מאמונו המוחלט של המלך, מורשע לפתע בדין ומוצא להורג, אז מי יכול להבטיחנו ששינוי חסר היגיון אבסורדי שכזה לא יחזור על עצמו? היכן מגיד העתידות שיגיד לנו ויבטיח לנו שהחשברוש לא יחליף את המלכה אסתר באישה יפה אחרת? המגילה היא ספר פגיעותו של האדם ופגיעותם של היהודים בפרט, כי כמו שהגאולה חסרת היגיון, אולי ככה גם ההפך שלה. מי שראה את אלי שרעבי שיצא מתחת לאדמה והיה נראה כמו תמונת שואה מ-1946 עומד ליד דונלד טראמפ, ראה בעיניו את המבירה עמיקתה לאיגרה רמה, ממעמקי המעמקים. האם בן אדם כזה יכול אי פעם להיות בטוח בחייו? והתשובה היא ממש לא. אם בשנייה אחת בשבעה באוקטובר תולשים אותך מהקיבוץ כמעט משעמם מרוב שהוא שלב שלך, והם מורידים אותך למנהרה, אם אתה יכול ממנהרה ללחוץ יד ללי המן, אז העולם הוא מאוד פגיע, נכון? אנחנו שמחות שמחה מאוד מאוד צנועה בחג הפורים הזה בפרט. אנחנו יודעות כמה אנחנו פגיעים, כמה העולם הזה מפתיע, כמה בגלל שהעולם כזה מפתיע, צריך לאחוז בכל שמחה קטנה שיש בך ולצאת איתה במחול, כי שמחה זה דבר כל כך כל כך לא מובן מאליו. אני רוצה לומר מה קורה לאישה כשהיא נשברת, מה קורה לאישה כשהיא במשבר, מה קורה כשנשברים לוחות ליבה, איזה כוחות של מלכות היא מוצאת בתוכה. קודם כל, כשאישה נשברת, הדבר הראשון שהיא עושה, שימו לב מה אתם עושות כשקורה חלילה, חלילה שלא יקרה לכם משהו, כשהשם שולח לך איזושהי הערה, את מיד מפסיקה לכעוס. איך אמר אלי שרעבי? מהשנייה שחטפו אותי, עד היום ה-500 שהוציאו אותי, אמרתי לעצמי, אלי, אתה לא מבזבז פיפס על כעס עכשיו. זה לוקסוס לבזבז אנרגיות על כעס. אתה חייב להיות כאן מול הנסיבות האלה בנשימה עמוקה ובשלוות נפש. כשלוחות נשברים נולדת סליחה גדולה על אף הכעס. נולדות י' ג' מידות של רחמים כשנשברו הלוחות. ומה עוד נולד? כשאת מול משבר נורא, חלילה, שלא חשבת שיכול לקרות, את מבינה שאף אחד, ולא משנה מה עשו לך, אף אחד לא ייקח ממך את המלכה הטהורה שאת. כתוב שארבע שנים אסתר המלכה הייתה צריכה לחיות עם אחשוורוש המגעיל והנורא. וחזל אומרים, לא, 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 הוא לא נגע בה, והיא הייתה באמת אישה אנוסה. וחזל אומרים, הוא לא נגע בה, זאת הייתה שדה בדמותה. היא הייתה משגרת מישהי שמחופשת אליה. מה זה? אומר הזוהר הקדוש. ואישה היא אסתר המלכה, וקרקע העולם הייתה. ואם תאמרו שם רע עליה, זה זוהר בפרשת כי תצא, על מישהו שמתחתן עם אישה ומוציא עליה שם רע ואומר לא מצאתי לה בתולין, מה עושים? ופרס אביה את השמלה לעיני כל זקני העיר להראות שהיא הייתה בתולה. הזוהר הקדוש לוקח את הסיפור הנוראי הזה ואומר זאת אסתר המלכה, ואישה היא אסתר המלכה. ואם תאמרו שם רע עליה שנטמעה באחשוורוש, הרי לא יכול להיות, כי התלבשה ברוח הקודש שנאמר ותלבש אסתר מלכות, וחס ושלום שנטמעה אצל אחשוורוש, והוא סוד גדול. ומשום זה אסתר לשון הסתרה, שהשכינה הסתירה אותה מאחשוורוש ונתנה לו שדה בדמותה. בסדר, מה זאת אומרת? זו לא הייתה היא, זאת שדה בדמותה. והתורה שנשברו לוחותיה משולה לבתולים, והקדוש ברוך הוא חזר ונתן לוחות שניים לישראל, ומי שמוציא על הקלה שנשברה שם רע ויאמר חלילה שהתורה של לוחות שניים איננה תורה, שהרי לוחותיה נשברו, הקדוש ברוך הוא שהוא אבי הנערה יאמר לו, היא בת המלך, היא ביתי, ופרס אביה את השמלה שהיא יריעה מספר התורה, והוא מראה להם את הפסוק מפרשת כי תישא, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. וואו, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, מי שמוציא שם רע על בחורה שפגעו בה, על בחורה שנוצלה, על בחורה שנשברו לוחות ליבה, אבא שלה, שזה הקדוש ברוך הוא, יפרוס את השמלה, את יריעת ספר התורה, ויראה שהלוחות השניים הם עם אותם אותיות קדושות שהיו בלוחות הראשונים, כי כשהלוחות נשברו, האותיות פרחו לאוויר, אף אחד לא ייגע באותיותיה הקדושות של האישה הזאת. היא ממש כמו בראשונה, לוחות קדושות, כלוחות הראשונים אשר שיברת. והזוהר הקדוש ממשיך ואומר שכשרבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, קם אליהו הנביא וברך אותו ונשק לו על פניו ועל עיניו ואמר לו, אם באת לעולם רק בשביל זה, וכדאי. בנות שלי, אחרי שבירה את מגלה בתוכך אישה בלתי שבירה. את יכולה להרגיש מאוד מאוד שברירית עד שנשברת. וכשנשברת, את מבינה שאין בך שבירה. את מבינה שיש שם משהו חזק מהכל. משהו עם כוחות אין סופיים. מהשבירה נולד עם, ומהשבירה, בלי שאת יודעת, נולדת מגילה לבת שלך. כתבת לה שיעור לחיים, כמו שאסתר המלכה כותבת את המגילה לכל הבנות שלה. עוד מעט נבין את זה. אני תמיד מספרת שכשהבת שלי התחתנה, היא השאירה לי מכתב, תמיד משאירים מכתב פרידה שנותן לך אשליה שנפרדים, אבל בסוף לא. והיא כתבה לי במכתב, אמא, אני לא אשכח לעולם איך הגבת קשה. ואז היא כתבה איזה משבר נורא נורא גדול שהיה במשפחה, והיא אמרה לי, זה השיעור הכי גדול שאני לוקחת איתי לבית של בעלי. וחשבתי לעצמי, זה? כשככה נשברתי, במקום שהיא תגיד, אני לוקחת ממך את העמידה שלך ברגעים המוארים שלך, היא לקחה ממני את העמידה ברגעים שבהם השם העיר לי, שהשם העיר אותי, כשהוא אמר לי, תתעוררי על עצמך מהר. והסתכלה על אמא שלה הגדולה והחזקה הזו כשהיא נפלה וקמה, ואת זה היא לקחה איתה. זה כל כך הדהים אותי, אני לא אשכח את זה אף פעם. המגילות שלכן נכתבות לבנות שלכן ברגעים הכי שבורים, הכי חשוכים, ברגעים שבהם את יודעת לומר, אני לא יודעת. מגילת אסתר, חז"ל אומרים לנו, היא לא ספר, היא איגרת. אסתר אומרת לחכמים, תכתבו בבקשה את המגילה עליי בתוך התנ"ך, והם אומרים לה, אי אפשר, אנחנו לא רוצים. הסיפור של הניצחון על עמלק כבר כתוב 3 פעמים בתורה, אי אפשר לעשות את זה פעם רביעית. והיא אומרת, זה לא עוד ספר בכתבי הקודש, זאת איגרת. איגרת זאת אומרת שאני רוצה שכל אישה תדע שאגורות בה במאגר אינסופי מיליארדי אימהות. כתוב על אסתר המלכה כשהיא עומדת מול אחשוורוש בתענית אסתר, שעוד מעט נדבר עליה, שהיא כל כך מבוהלת ומפוחדת. ואז מה כתוב? מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינה שהייתה בת ביתה של שרה שחיה 127 שנים? מה הקשר? מה הקשר? הגאון מבילנה אומר שאסתר המלכה עומדת רועדת כולה אחרי 3 ימי צום מול אחשוורוש ואומרת לו, אם נמצאתי חן בעיני המלך ואם טובה אני בעיניו ואם... וכשהיא אומרת 6 פעמים אם, הגרא, הגאון מבילנה אומר שהיא צועקת, אמא, 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 כי אין לה אב ואם. כי כשאמא שלה הרתה אותה, אבא שלה מת בצבא, הוא היה חייל, אסתר בת אביחיל, אבל אביך חייל, ואל תבכי ילדה, מפני שדווקא לך יהיו כוחות שאת לא יודעת מאיפה. כוחות של יתום, יתום ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. כל מי שמביט בך, מסתכל ורואה כאלה עוצמות, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כל אחד שהיה לו נקודת חן, הרגיש פתאום שהיא נושאת אותו למעלה, כי היא כזאת נשיאה בעצמה, והיא כזאת מלכה בעצמה, כי היא צמחה מתוך עולמות שבורים. אין לה אימא שנמצאת איתה בחיים כמוני, ולפעמים יש אימא בחיים, אבל היא רק מנמיכה אותך ומחתימה אותך בנקודות שחורות, במקום לשאת את נקודת החן שלך. ומה אכפת לך? אביך חייל, אביך שבשמיים לוחם, אסתר בת אבי חיל, עומדת ועושה שני דברים שאני מבקשת שתעשי ביום תענית אסתר. והיא אומרת, שאלתי ובקשתי. מה שאלתך, אסתר המלכה, ומה בקשתך? שאלתי ובקשתי. מה ההבדל בין שאלה לבין בקשה? ולמה זה כתוב פעמיים במגילה? בנות, השיעור הכי גדול, אומר הרבה מפייסנה בשואה, לחסידיו השבורים, הכי גדול בעולם, ולא ילמדו אותך, יגידו לך בטעות, את אבא לא שואלים שאלות. בטח ששואלים את אבא שאלות, אז את מי אני אשאל, אם אני לא אשאל את אבא? שאלתי, אומר המלבין, זאת המצוקה הנוראה וחוסר ההבנה שיש לי. בפרק כ"ב בתהילים בתענית אסתר היא שואלת, אלי, אלי, למה עזבתני? מה תעשי מיד אחרי השאלה? ויש לך שאלות. ותשאלי, כי את אבא שואלים שאלות. ותגידי לו בתענית אסתר, למה? איך יכול להיות שעוד לא מצאתי אהבה? איך יכול להיות שאני והאיש שלי זה לא עובד? איך יכול להיות שהילדים שלי בצער? איך הפרנסה שלי ככה תקועה? ומיד אחר כך, תתרגמי את זה לבקשתי. אני מבקשת עכשיו על כל העם שלי. בזכות הכאב הגדול הזה שאני מרגישה עכשיו, אני עושה אותו, כך אומר הרב יצחק קוטנר, משלוח מנות את ליבי השבור, ובלב השבור על הצרה הפרטית שלי, אני מתפללת על העם שלי ומבקשת עליו. אני אקרא את זה במילים של המלבים, שלא תגידי שאני ממציאה. כל מה שתשאל מלכה על עצמה לצורכה נקרא שאלה, ומה שתבקש עבור אחרים נקרא בקשה. והחשברוש לא פחד מאסתר כשהיא שאלה אותו, כשהיא אומרת לו, שאלתי, מה שאלתך? איך הוא פוחד מבקשתה? כי היא רוצה לבנות את בית המקדש, אז הוא לא מרשה לה, עד חצי המלכות. אם יש לך איזושהי משאלה, שאלה שלך, בשמחה, כי נמכרנו, אני ועמי. איך הוא פוחד מהאישה הזאת שפתאום יש לה בקשות שקשורות לממלכה? אני מסבירה לכם עכשיו משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד, על פורים משולש. פורים משולש זה פורים שכולם צמים בו ביום חמישי, כולם קוראים את מגילת אסתר בירושלים ומחוץ לה, בחמישי בערב ובשישי בבוקר, אבל בירושלים פורים חל בשבת, והסעודה ביום ראשון. אני אומר לכם, זה מתחלק לשתיים, שתיים ושתיים. ביום שישי קוראים מגילה ונותנים מתנות לאביונים גם בירושלים. עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. בשבת אומרים על הניסים וקוראים את הקריאה בתורה של פורים. ביום ראשון רק משלוח מנות ומתנות וקריאת מגילה. מה אמרתי? משלוח מנות וסעודה. בדיוק, בלי מגילה. אז עוד פעם, שישי, מגילה מתנות לאביונים, שבת, על הניסים וקריאה של פורים, ראשון, משתה ושמחה, משלוח מנות. מה זה השילוש הזה? מה זה פורים משולש? בפורים משולש, כך אומר הארי הקדוש, וזה עמוק מיני עומק. את מקבלת כוח שקוראים לו יציבות מדהימה. הפורים שלך מתפצל לשלושה, כמו הקרן של האיילה למנצח על איילת השחר. כי מה שמחזיק אישה במשבר, וראינו עשרות אלפי כאלה השנה ששחלו, שלהבדיל בעליהם מגויסים כבר סבב חמישי, שהאיש שלהם פצוע, שהבן שלהם הלום קרב. אם את רוצה לא ליפול, את צריכה את המשולש הזה שקוראים לו אני, עמי, אלי. למה נקראה אסתר הדסה? כי ההדס יש לו שלושה עלים. והדסה בפרסית זה מהנדסת. ומהנדס חייב כל הזמן שהבניין שלו לא ייפול. שיהיה איזון בין ימין לבין שמאל לבין האמצע. המשולש הזה של אני, עמי, אלי. זה מה שהחזיק את הנשים שפגשתי השנה. כשזה היה רק אני, את מתמוטטת. כשזה היה נשים נורא גיבורות שהעם שלי ושילך ושיתגייס והוא מת על קדושת הארץ, גם אם הם היו מאוד גיבורות בהתחלה, האני שלהן טבע את אלבונו ואת בדידותו במשך השנה הזו. ואי אפשר בלי אלי, אלי, למה עזבתני? פורים משולש. זה פורים הרבה יותר איטי, הרבה יותר מרוח, אבל הרבה יותר יציב. קוראים לזה כמעה, כמעה. רבי חייה ורבי שמעון בן חלפתה היו הולכים בבקעת ארבל. אתן יודעות מה זה? ארבל זה ההר הכי גבוה שיש, ולכן מתחתיו בלילה יש החושך הכי גדול שיש, כי שום אור לא נכנס. ופתאום הם ראו את איילת השחר בוקעת את האורה. ואחד אומר לשני, ראית? כך היא גאולתם של ישראל, כמעה כמעה. כמו האיילה הזו, איילת השחר, שהקרניים שלה מפצילות לכאן ולכאן. יש קרן אחת באמצע, ואז זה הולך לכאן והולך לכאן והולך לכאן. זה יותר לאט. פורים של שלושה ימים, זה פורים מתפצל לכאן ולכאן ולכאן. אבל הוא נותן לך את המשולש המדהים הזה, שקוראים לו אני, שקוראים לו עמי, שקוראים לו אלי. בלי זה השבועים שלנו לא היו מחזיקים מעמד. בלי זה אנחנו לא היינו מחזיקות מעמד. אני אקרא לכם על האיזון העדין בין אני לבין עמי. זה השיעור על מעמד האישה, או כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, מסיפורי דברים של נשים. אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת כעת, שנאמר, ומרדכי מתהלך על פתח בית הנשים לדעת את שלום אסתר. מרדכי יודע שמה שקורה לאישה זה מה שקורה לאומה. והוא יודע שאין דבר כזה צער נשי קטן, ולכן את צריכה לדבר על שאלתך הפרטית ורק אז לבקש את בקשתך הגדולה על עם ישראל. ולכן אומרים את פרק כ"ב בתהילים ביום תענית אסתר 7 פעמים, כך אומר קו הישר, זה פרשן נפלא, מפני שבפעם הראשונה, אני אקרא לכם את המילים שלו שתדעו בדיוק מה לעשות. והוא כותב ככה, עדות ישראל שסובלים צער מתכנסים בבתי כנסיות ביום תענית אסתר ומעוררים את מרדכי ואת אסתר המלכה, ולכן צריכים להיות בחבורה קדושה ביום תענית אסתר, כי יום זה מסוגל מאוד שתתקבל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר מזמור כ"ב בספר תהילים בבוקר, גם אם את לא צמה, לפני שאת שותה משהו, את אומרת 7 פעמים פרק כ"ב, ואחרי כל פעם יבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, ובזכותם יאתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתחו לו שערי רחמים ותקובל תפילתו ברצון. אני אסביר. בפעם הראשונה את אומרת פרק כ"ב בתהילים, ואז את שאלתך. זה יצא ממך ראשון. הזוגיות שלי, הבריאות שלי, המצב הכלכלי שלי, המימוש העצמי שלי. בפעם השנייה את כבר לא יכולה. אז את תראי איך זה יתרחב, אחותי ושכנה שלי וחברה שלי. בפעם השלישית, כל החיילים שיחזרו לשלום הביתה. בפעם הרביעית, שיש שלום בעם ישראל. וישארו לך עוד כל כך הרבה פעמים, שבפעם השביעית את לא תוכלי שלא לבקש על הגאולה. את לא תוכלי שלא להפוך ממלכתית, מלכה, לובשת מלכות. אישה שמול האלי שלה לוקחת אחריות על עמי ועל עצמי, כי גם אני חשובה פה מאוד. המשולש הזה, בנות, זה האיזון של כל אישה יהודיה. למה ביום חמישי אומרים את פרק כ"ב בתהילים למנצח? אני קוראת לו למנצחת. מנצחת זה כמו בתזמורת, היא צריכה לסנחרן המון המון קולות כדי שלא יהיה זיוף, כדי שיהיה משהו יציב ונכון. ואת זה את מבקשת, את האיזון הנכון בין אני ועמי ועצמי. תראו מה כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה: ויש שתי סיבות לנטילת החיים, שתי סיבות לזה שבן אדם עלול למות. הסיבה האחת עצבות, והשנייה הוללות. כשאדם נופל בעצבות, זה מפני שהוא מצומצם בעצמו, כולו מצטמצם לעצמו בלבד, הוא שונא חברת בני אדם ושונא ידידות. והקצה השני הוא ההוללות, השקעה יותר מדי בחברת בני אדם ותועלתם ושכחת עצמו. המתעצב כי חושב רק על עצמו אינו יכול להסתכל בפני חברו, ומי שכל הזמן הולל אינו יכול להביט בפניו של עצמו במראה. ומשום כך מה שמרפא את שניהם הוא ההבטה כלפי מעלה, לא רק על עצמו ולא רק על זולתו, אלא כלפי מעלה, המקום השלישי שמכריע את הכל. את אישה מוחצנת, את חיה ברשת, את כבר אישה מחופשת, יש לך מיליון עוקבים, כולם מחפשים אחרייך, אבל גם את כבר לא זוכרת מי את. את אישה שאומרת אני מתנתקת מכל הרשתות, את ממציאה לעצמך שזה בגלל שאת זה ושאין לך פנאי אבל את בעצם בדיכאון מאוד מאוד עמוק, ואת לא יכולה לסבול את התחרות, אז את פשוט נמנעת מחברת בני אדם ובטוחה שאת נזירה פרושה, מריה תרזה. לא זה ולא זה. ביום השלישי, אנחנו בפורים משולש, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. איך אמר אלי שרעבי? חטופה. זה לא ימין וזה לא שמאל, זה ישר. זה לא פוליטיקה הדבר הזה. הוא אמר כאן דיבור מאוד מאוד חזק. אנחנו חייבים לזכור את האיזון הזה, כי יש פה אני ויש פה עמי ויש פה אלי. מה קורה ביום השלישי? ותלבש אסתר מלכות, ובעלות השחר היא עומדת בתענית אסתר, התענית היחידה שאישה קבעה בעולם, עומדת מול המלך המבעית הזה אחשוורוש, ואומרת לבנות שלה שזו את. דבר מדהים. תקשיבי מאמי שלי, שלוש פעמים בכל התנך כתוב ויהי ביום השלישי. ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד מול המלך, היא לא יודעת אם הוא יושיט לה את שרביט הזהב. הפעם השנייה, הראשונה, שזה כתוב, כשאברהם לוקח את יצחק לעקדה, ויהי ביום השלישי, וירא את המקום מרחוק. הפעם השלישית שזה כתוב, ויהי ביום השלישי, וההר עשן, וענן כבד על ההר וקולות וברקים, מתן תורה. תקשיבי ילדה שלי, היא אומרת לך, את יכולה לעמוד באמצע ולהחליט, אני קורבן, אני הקרבה, אני עקדה, לא יהיה לי יותר טוב בעולם. את יכולה לעמוד ולומר, אני תורה חדשה, תורה שתלמד על ידי הבנות שלי והצאצאיות שלי אלפי שנים. איפה זה כתוב במגילה? כתוב להיות היהודים עתידים ליום הזה. זה כתוב עם וב, להיות היהודים עתודים. לא קוראים עתודים, קוראים עתידים. עתודים זה קורבנות. עתידים זו אישה שיש לה עתיד. את תמיד עומדת במשולש הזה של ההדס. הדסה המהנדסת, כדי לא ליפול, האיזון הזה של פורים משולש, כשאת עומדת ואומרת, אני יכולה להיות כמו עתודים, הקורבן המוקרבת העקדה, אני יכולה להיות תורה מדהימה, לוחות שניים, אני בוחרת להיות עתיד, לא להיות עתודה, שאולי יום אחד ישתמשו בכוחותיה. זאת הכרעה נשית מדהימה, ולכן הרגע הגבוה ביותר בתפילה בשנה הזו של פורים משולש זה הרגע של סעודה שלישית בשבת. אני אקרא לכם את המילים המקסימות של הרבי מסלונים שכותב כל כך יפה. כשחל פורים בשבת שהוא רק אחת לכמה שנים, פורים משולש, העת רצון הגדול של השנה כולה, שבה שואל הקדוש ברוך הוא מה שאלתך ואינתן לך, מצטרף עם העת רצון של השעה הקדושה של רעבה דרעבין, סעודה שלישית של השבת הקרובה, וזה עת רצון גדול מאוד שעליו נאמר, ואני תפילתי לך השם, עת רצון, וחייב, לדעת מראש על מה עומד לבקש בסעודה שלישית של השבת הזו, ויבקש על הישועה האמיתית, ויבקש להאמין שהכל בהשגחה פרטית, ויבקש להמשיך ישועה לכל כלל ישראל הצריכים לישועה, ובפרט יבקש על רפואת הנפש. תינתן לי נפשי בשאלתי, הנפש שלי כל כך עולה, כל כך מבוהלת, כל כך לא יודעת מה לעשות, ואז את שרה, ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדיך אל רצונך. מה זה? אני כבר לא רוצה לרצות. משוך עבדיך אל רצונך, ירוץ עבדיך כמו אייל, כמו איילת השחר. אני רוצה לרצות, לרצות להתחתן. אני רוצה לרצות להיות אישה שמחה. אני רוצה לרצות להיות האימא הכי טובה שאני רק יכולה. סעודה שלישית היא מדהימה בפורים משולש. אני רוצה לקרוא לכם עוד משהו מדהים על פורים משולש. שלוש פעמים בבריאת העולם נאמרה המילה ויברך. ביום חמישי שבה בו נבראו הדגים, ביום שישי שנבראו אדם וחווה, ובשבת שנבראה השבת. ביום חמישי נבראו הדגים, ויברך אותם ויאמר פרו ורבו ומילאו את הארץ בימים. ביום שישי זכר ונקבה בראם ויברך אותם. בשבת ויברך אלוקים את יום השביעי. פורים משולש הוא חמישי צום, שישי בריאת האדם, ושבת. כותב הבני יששכר, המן הרשע ביקש להשמיד את עיקר מציאות האדם המבורך מפי השם, והנה בפורים משולש, התוועדו יחד בברכה המשולשת ולא יכול להם, והתוועדו שלושת המבורכים, אדר שמזלו דגים שנבראו ביום חמישי, שבת שהיא מבורכת, וישראל שנבראו ביום שישי המבורכים, ונתקיימו ישראל עד לעולם, והרשע הזה שתה כוס התרעלה עד תומה. אני אקרא לכם מהר מהר את הסגולות של פורים המשולש, שכולם כולם בנות שלי, זה אני, עמי ואלי. אנחנו נתחיל מהצום. יום חמישי בבוקר, את קמה, את צמה את הצום הכי הכי שמח שיש בהיסטוריה, כי זה צום שהועיל, היחיד שהועיל בהיסטוריה, אומרת שבע פעמים, פרק כ"ב בתהילים, ואני אקרא לכם מה אומר האדמו"ר מקומורנה, ביום זה קיבלתי שיוכל נשמה קטנה לעלות להיכל של צדיק מופלא בלי שום מעכב, וכל זה קיבלתי בלחישה, ונעשיתי הולך רכיל לגלות סוד זה מאהבת ישראל. מה הכוונה? ביום תענית אסתר את מדליקה נר לצדיק או לצדיקה שנפטרו, שאת מאוד קשורה בהם, פותחים לך את ההיכל שלו, ואת יכולה להיכנס לשם ולבקש את שאלתך ואת בקשתך. צום מדהים, שבע פעמים אלי אלי למה עזבתני, ו... לפני הצהריים ביום תענית אסתר אנחנו נותנים זכר למחצית השקל, זה 42 שקלים או 3 חצאי שקלים, לא שקל וחצי, 3 חצאי שקלים. רבי חיים פלאג'י כותב, כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן עולם הבא ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו היא מתבטלת, כך כתוב, או 42 שקלים או 3 חצאי שקלים, ויש כאלה שנותנים 3 חצאי שקלים על כל אחד מבני המשפחה. קדימה, אנחנו בקריאת מגילה. מה שחשוב בקריאת... אפשר?
מותר לתרום מראש, לא בפורים עצמו.
כן, בטח, כל חודש אדר אפשר, בטח נשמה, בטח שאפשר. אני רוצה להגיד מה זה קריאת המגילה. הדבר הכי הכי חשוב זה לא להפסיק באמצע קריאת המגילה ולא לאבד אפילו אות אחת, ממש עם האצבע, ואם פתאום לא שמעת מה שהקורא אומר, את חוזרת בפה שלך על המילה שפספסת. למה? תראו את המילים היפות של הרב קרליבך. כולנו יודעים שאסור להפסיק באמצע קריאת המגילה, כי החטא הכי גדול שלנו הוא שאנו עוצרים בנקודה אחת באמצע החיים, ואז אנחנו נבהלים ולגמרי קורטים את עצמנו. אתה חייב להקשיב לכל הסיפור של תולדות העם הזה, לסיפור העולם, לא להפסיק לשמוע את הכל, ורק כשאתה שומע הכל אתה מבין שהכל בסוף טוב. ואני אקרא את המילים של בעל אור המאיר, שאומר שאסתר המלכה שמה בכל מילה מהמגילה שהיא כתבה, בנות, מגילה שאישה כתבה, היא שמה ברפואה לנשים של אותו דור עד סוף כל הדורות. כתבוני לדורות. תראו את המילים של אור המאיר, והנה אסתר המלכה ביקשה מהחכמים לכתוב את סיפור מעשה המגילה ברוח הקודש, כדי שיוכלו דורות הבאים עד ביאת הגואל להמציא מרגוע לנפשם בסיפור המגילה הזו בכל עת ובכל זמן, ויקרבו בכך את גאולתם. אם את שמה לב, אני כל הזמן מדברת איתך על משולש רומנטי מדהים. אישה מקבלת כוח מכל הנשים שהיו לפניה, הן אגורות בה. אישה מקבלת כוח מכל הנשים שנמצאות סביבה עכשיו, נערותיה שמקיפות אותה, והיא פשוט רואה אותן ואת החן האינסופי שלהן. ואישה מקבלת כוחות מכל דורות הנשים הצעירות שגדלות פה, שעומדות לכתוב לנו כזאת מגילה מהממת. אתן יודעות שכשקראתי על רבי יוסי ורבי שמעון בן חלפתא שהולכים בבקעת הארבל, מיד חשבתי על ארבל יהוד שהלכה בתוך החושך בבקעה בין המחבלים הכי מבעיתים שיש, ואני כל הזמן אומרת, היא תיפול, היא תקרוס, היא לא תחזיק מעמד, והפנים שלה כמו של אסתר המלכה. וארבל יהוד שבזכותה רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי אי אפשר לראות את העוצמה הזאת של ילדה כזאת שברירית וכזאת, איך היא בוקעת את האורה, איך היא הולכת כך. היא כתבה מגילה, היא ממש כתבה מגילה, מגילת ארבל, מגילת לירי, מגילת נעמה, מגילת דניאלה, מגילת עומר, העוצמות האלה של הגברים ושל הנשים. אני עוברת איתכן מקריאת המגילה לעקוב אחרי כל אות, בפרט מי שיש לה אויבים, אנשים שטובעים אותה בבית המשפט, שכנים שמתנכלים לה, אנשים שמדברים עליה או שהיא מדמיינת שמדברים עליה. הכי חשוב בעולם, כשהקורא בתורה קורא את עשרת בני המן בנשימה אחת, את אומרת יחד איתו את עשרת בני המן. המילה הכי חשובה בעשרת בני המן זה המילה ואת, ואת פרשנתתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הרידאי ואת הרידאי ואת וזאתה. ואת בגימטריה זה ארור, כל פעם שאת אומרת ואת זה ארור, 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 זה איזשהו כוח רע. למה בנשימה אחת שבבת אחת ייפול כל המגדל הגדול הזה של בני המן הכל כך מבעיתים וכל כך מבהילים? כשאת אומרת את המגילה את ממש מכוונת שכל אויבי הגוף והנפש שלך פשוט יקרסו תחתיהם. המשלוח מנות. כתב לי בעל אחד הבוקר, הרבנית, אני ממש מבקש ממך, אני רואה את אשתי נכנסת ללחץ גם כלכלי וגם נפשי מהכנת משלוחי המנות, תגידי על זה משהו בבקשה. אז בעל נכבד, תלחצו ממשלוחי המנות. המצווה היא לתת משלוח מנות אחד. את יכולה לתת מיליון משלוחי מנות מגעילים עם קרטונים, עם ופלים שקיבלת מהשכנה ולעשות דלת מסתובבת, אבל משלוח מנות אחד, את שוטלת בו, כך אומר רבי נתן מברסלב, רמזים של כוח ושל אמונה. הוא אומר רבי נתן, האוכל במשלוח המנות הוא תחפושת, ומה שחשוב זה הכוונות שאת שולחת לאישה הזו, רק כוונות טובות, לא שתמות, אמן, רק כוונות טובות. אני אקרא לכם את רבי נתן, המנות ששולח כל אחד לחברו, הוא שולח לו רמזים שיש בים החוכמה. וכשאדם מדבר עם חברו ביראת שמיים ומאיר לו, מקבל ממנו הערה, ומנה הוא כמו המן שנאמר בו כי לא ידעו מה הוא, ששולח כל אחד לחברו מנות שבהם מלובשים הרמזים, כי רק בדרך רמז אפשר להכניס לאיש מחשבות טובות ואמונות טובות. בנות, את רוצה שתהיה לה אמונה טובה, את רוצה שיהיו לו מחשבות טובות, את אורזת ומתפללת, היא רצון שכשהיא תאכל את זה היא תתמלא בתקווה, היא רצון שכשהוא ייקח את זה לפי וישתה את בקבוק היין הקטן הזה הוא יתמלא באמונה, היא רצון שהוא יאהב אותי אהבה גדולה. רבי נתן אומר שאת שולחת רמזים ממש בתוך משלוחי המנות, ואת הרב יונתן אייבשיץ כותב שאת יכולה לגזור גזרה כשאת עוטפת את משלוח המנות, גזרה טובה שאת שולחת עליו עכשיו. אני אקרא את המילים של רב יונתן אייבשיץ: ומעטה יתלהב אדם במצוות משלוח מנות, בראותו שלאיש ישראלי פשוט יש כוח לבטל גזרות הבורא יתברך. ואם יבין האדם שמעשה ידיו ששולח במשלוח מנות עושה כל כך פעולה למעלה, אזי יתלהב לעבודתו שמבין ששולח ישועה לרעהו ממש. ולכן את שולחת משלוח מנות לבעלך, את יכולה, לילדה שלך שאת רואה שמאוד קשה לה או שהיא צריכה להתחתן או שאת לא מספרת לה, כי ישועות אפשר לשלוח רק מחופשות, רק בדרך רמז, ואת שולחת איזשהו מאכל שהכנסת בו את כל הלב. בנות, מתנות לאביונים זה את לא יודעת מי הוא, זה דגש על הנותן, מתנות הנותן, אבל מנה זה משהו שהיא פותחת והיא מרגישה, זה ממנה, זה ממנו. המקבל צריך להיות שמח בזה מאוד. תשתלי רמזים ותפילות בתוך משלוחי המנות ותשלחי אותם. ואני אדלג מיד למתנות לאביונים. זה אמרנו, את צריכה לתת לשני עניים סכום של סנדוויץ', של מנת פלאפל, של ארוחה קטנה, וכל הפושט יד נותנים לו, ואת הצדקה שאת נותנת לא נותנים ככה, נותנים ככה, כי ברגע שאת נותנת את מקבלת מהשמיים. כל הפושט יד לתת נותנים לו מהשמיים. את לא נותנת ככה, את נותנת ככה לעני. ואם זה קופת צדקה, לא יודע, תהפכי אותה. אם זה מה? אם זה מה? אם זה בן, את שואלת? את עושה טניס, אין לי מושג.
יש לך סגולה למישהי שרוצה להיות אימא?
מישהי שרוצה להיות אימא? כל זה. את עושה את המגילה בכוונה, ואת עושה את ה... האמת היא שהסגולה זה תמיד, לכל דבר זה שמחה. וכל המצוות האלה ממלאות אותך שמחה בלי שחשבת, בלי שהרגשת בכלל. והעת רצון, רגע, המשתה. במשתה היין, את תופסת פינה כשכולם אוכלים, כולם שיקורים, כולם עסוקים. ויאמר המלך, זה הקדוש ברוך הוא, לאסתר המלכה, זאת את, במשתה היין, סעודת פורים. מה שאלתך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות? מה תגידי ברגע הזה? מה תגידי? את שואלת שאלה אחת. השאלה של משה רבנו בפרשת השבוע, פרשת כתיסה. השאלה של אסתר המלכה במגילת אסתר. האם אני מוצאת חן בעיניך? זאת שאלה שאישה בחיים לא מעזה לשאול את האיש שלה, נכון? אז היא תגיד, הילדים, העם שלי, אתה לא שם לב אליהם מספיק. ואיזה אומץ צריך משה רבנו? ואיזה אומץ צריכה אסתר המלכה לעשות את המניפולציה הרגשית הזאת שגברים לא עומדים בפניה, כולל הקדוש ברוך הוא, ולשאול אותו, מצאתי חן בעיניך? ומדוע לא מצאתי חן בעיניך? כך הם שואלים שני האנשים הגדולים האלה, וזה ממיס את הקדוש ברוך הוא. ובכן, אבו אל המלך, מה, אתה לא מוצא בי אפילו נקודת חן אחת קטנה? עצם הדיבור הזה הוא כל כך מלא בחן, הוא כל כך חינני. בעצם זה מה שהילדים שלנו שואלים, האם אני מוצא חן בעיניך? השנה הזאת אנחנו לא יודעות, באמת, אולי יותר מאשר כל שנה אחרת, לא יודעות מה יהיה עם המלחמה, לא יודעות מה יהיה עם שלב ב', לא יודעות מה יהיה עם הרמטכ"ל, עם הצבא, עם המשפחה שלנו, עם המגויסים שלנו. מה אנחנו צריכות לעשות? לעמוד ולהתחנן מול המלך, ממש על האחדות של העם המדהים הזה. אני תמיד מספרת לכם שבסוף מגילת אסתר יש עוד שני פרקים מרוחים. מה ראו על ככה, מה הגיע אליהם? די, תלו את בני אמן, נתנו את בית אמן למרדכי, מה המריחה הזאת בסוף? שני פרקים שאסתר המלכה, הגיבורה הענקית, מתוך עולמות שבורים, בוכה. המלך אחשוורוש, כמו החמאס במנהרות, לא הרשה לבכות. למה? כי הוא רצה את כל הבנות שנמצאות סביבו יפות, והבכי מחאר, הוא רצה את כל המשרתים סביבו מחייכים, אז הוא לא הרשה לבכות. אסתר המלכה לא בכתה אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם. ובפרק ט' במגילה, ותבק ותתחנן לו. מה קרה אסתר? כבר קיבלת כל מה שרצית. והחשברוש עונה לה באורלת לב איומה. והוא אומר לה, אני מצטער, אני לא יכול יותר לעזור לך. מה קורה לאסתר המלכה? היא מקבלת את זה שנותנים את בית המן למרדכי. היא מקבלת את המתנה הזו שמרשים להם להילחם באויביהם. היא מקבלת את המתנה שתולים את עשרת בני המן על העץ. אבל האיגרות שנשלחו להרוג את היהודים לא בוטלו. עד היום הם לא בוטלו. עד היום הגזרה האיראנית הזאת להשמיד, להרוג ולאבד קיימת מעל ראשינו. למה זה ככה? יהודים קיבלו רשות מאחשוורוש רק להיקהל ולעמוד על נפשם, זאת אומרת להגן על עצמם מפני התקיפה של כל האויבים שלהם, כמו שהיה כתוב באיגרות. אבל הם לא קיבלו את היכולת שתתבטל הגזרה הזו. למה? וחז"ל אומרים כל כך יפה, המלך אחשוורוש אומר לה, אני לא רוצה לראות אותך יותר אסתר, מה שיכולתי עשיתי בשבילך, עכשיו זאת עבודה שלכם. אתם עם מפוזר ומפורד. אם יש משהו שיבטל את הגזרה הזאת, זו רק ההתאחדות ביניכם והשלום ביניכם. ואז המלכה הגיבורה הזאת בוכה. למה? ובספר הנהדר הזה של הרב דוד פורמן, ספר נפלא, הוא כותב כל כך יפה. אסתר המלכה פתאום מבינה, יש כאן גזרה שלא מתבטלת, כי יש בנו שנאת אחים. אני כבר נתתי כל מה שאני יכולה לתת, היא אומרת, את הגוף שלי, את החיים שלי, את האיש שאהבתי. היא כבר לא יכולה לחזור למרדכי יהודי, והיא נשארת בארמון אחשוורוש עד יומה האחרון. אבל פתאום היא אומרת, רגע, יש כאן משהו שחוזר על עצמו. במגילת אסתר כתוב דובר שלום לכל זרעו. וכשהאחים מוכרים את יוסף ולא יכלו דברו לשלום, כשיעקב אבינו שולח אותם להביא את יוסף למצרים, הוא אומר וכאשר שחלתי שחלתי. במגילת אסתר כתוב וכאשר עבדתי עבדתי. בספר בראשית כתוב כשחוטפים את יוסף ואחר כך את בנימין, איך הלל אבי והנער איננו איתי. במגילת אסתר כתוב איככה אוכל וראיתי ברעה אשר תמצא את עמי. אסתר המלכה מבינה, עוד לא כיפרנו על חטא שנאת האחים, עוד לא כיפרנו על חטא מכירת יוסף. ומה עשה יוסף כשהוא רצה להשלים עם אחים שלו? וייתן את קולו בבכי. הוא אף פעם לא בכה, אף פעם, יוסף. הוא היה השבוי הכי אמיץ בעולם, אבל הוא ידע שבכי זה ראשי תיבות בשם כל ישראל. אני בוכה על הפירוד, אני בוכה על השנאה שיש בתוכנו, על זה שאנשים מביטים בתחפושת שלו, של הקפלניסט או של הדוס או של מניח התפילין, ומסמנים אותו המן הרע הזה. בפורים, כשמשתכרים ושמחים, בסוף בוכים. מי ששותה הרבה יין, בוכה בסוף, בשחרות שלו. תנצלו את הרגע הזה של בכי של ילד בחג הפורים. כשאת פתאום עולות לך דמעות לעיניים, תקדישי את הבכי הזה בשם כל ישראל. תבקשי על השלום בינינו. כל המצוות של חג הפורים, מתנות לאביונים ומגילה ומשתה ושמחה, הכל זה תתאחדו, הכל זה לך כנוס את כל היהודים. וצומו עליי. בנות, תדעו לכם שאני כל כך כל כך מאמינה בכם, כל כך מאמינה בכוח המדהים של כל הנשים שהיו אי פעם, של כל הנשים שמקיפות אותי היום, כאלה גאונות וחכמות שנלחמות על הרוח. נתתי על זה שיעור השבוע וזה היה מאוד מאוד חזק, ואסכם לכם אותו בשתי שניות. מרדכי היהודי, הרי מה הוא אומר לאסתר? לכי מול המלך ותפעילי את כל הקסמים הנשיים שלך. תהי הכי מושכת ומפתה, וגם תבכי ותתרגשי. והיא יודעת שהמלחמה הכי קשה של אישה זה להיות רוחנית. כי זה לא מעניין אף אחד. מרדכי לא אמר לה, תגידי צום. מרדכי לא אמר לה, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ותתפללו. להמון אנשים בעולם, אם לא לכולם, את מספיקה כגוף. המון אנשים, בני זוג, הילדים שלך, בעבודה שלך, אם את לא תלחמי על הרוחניות בחיים שלך, אף אחד לא ילחם על זה עבורך. אף אחד. אסתר המלכה ממציאה צום, ממציאה פרק תהילים, מכנסת עם שלם לתפילות. מרדכי בכלל לא ביקש את זה ממנה. בנות, תלחמי על הרוחניות שלך. היא הייתה חזקה מהרוח, כי היא לא ממש מעניינת אף אחד. הוא יכול להגיד לך, אני נורא רוצה שתתחזקי. הוא מתכוון לאורך של חצאי. ולהיות אישה לומדת, ואישה שמסביעה את עצמה מרוח, אין שום רוח שיכולה להפיל אותך, וזה באמת לא מעניין אף אחד, ולהפך זה גם מפריע להמון המון אנשים. קחי את התורה הנשית הזאת בשתי ידיים, תלחמי על רוחך, כי בסוף אישה זה הרבה יותר רוח מאשר גוף. אם זה היה רק הגוף שלי, שילד 9 ילדים, לא הייתי מחזיקה. הרוח מחזיקה אותי ומחזיקה אתכם, ואני נלחמת עליה בכל יום, כי כל הסביבה שלי הייתה מוותרת עליה בכיף, כי זה נורא מעצבן אותה. אז אני מאחלת לך שתהיה רוח ושתהיה כנפיים, ושתמצאי את המלכה המחופשת הזאת שנמצאת בתוכך, ושתביני שהשבירה באה לומר לך שאת אישה לא שבירה. ריקה.